ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף יוד חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שתי שורות מלמעלה. הגוזל את חברו או שיובה אימנו או שיפקיד לו ביישוב במקום עירוני לא יחזיר לו במדבר, כי זה מקום שאינו שמור. על מנת לצאת במדבר, וכאן צריכים להסביר הסלקדה את החב המינה להסביר את הפסקה הזאת לקראת שאלת הגמרא, שלכאורה אני לא צריך את המשנה ללמד דבר כזה. ועל מה מדובר? אומר רש"י, אמנת לצאת למדבר, כסלקא דאיתך, שאמר לו לווה זה, אמנת שנצא למדבר ושם אפרע לך. כאילו התנו תנאי מפורש שיהיה אפשרות לפרוע, לשלם במדבר. אחי פרח, לכן הגמרא תשאל פשיטה, והמתנה בהדיה לקבלו במדבר. אבל לעת עתה, לבינתיים, נתקדם עם הפירוש הזה. אז אם התנו על מנת לצאת במדבר, יחזיר לו במדבר. הגמרא שואלת ורמינו, ובשוליים תחת הכותרת נושא, אמנם כבר נגענו בזה, אבל נקרא ביחד מה כתבנו. מיקום של החזרת הלוואות, פקדונות ואבדות. הגמרא שואלת ורמינו, הרי אנחנו רואים מקור שסותר מה שראינו במשנה. מלווה או מלווה משתלמת בכל מקום, אבדה ופקדון אין משתלמים אלא במקומן. אז מה הסתירה? במשנה ראינו בניין מלווה לא יחזיר לו במדבר, וכאן כתוב מלווה משתלמת בכל מקום כולל המדבר. אמר אביי, כאילו ליישב את הסתירה, אומר אביי, הכי כמר, מלווה ניתנה לטבע, לטבוע בכל מקום. מה זאת אומרת? אם יוצא המלווה לבקש תשלום בכל מקום, ידו על העליונה. זה מיוחד בתשלום החזר הלוואה. אבדה ופיקדון לא ניתנו לטבע אלא במקומן. על מנת לצאת במדבר, והסברנו דרך רש"י על המשנה, שנשמע שמדובר פה בתנאי שהלווה התנה, אני לוקח את ההלוואה על מנת שיצא למדבר ושם אפרע לך. אז על זה הגמרא שואלת פשיטה שזה תופס, הרי זה תנאי, ובענייני ממונות אפשר לעשות תנאי בכל דבר. אז מה אני צריך את התנא של המשנה ללמד דבר שהוא פשוט? לא צריכה. המשנה מתייחסת למקרה אחר. דאמר לי, המפקיד אמר, בעניין, אנחנו הזכרנו הלוואה, וגם יש במשנה דוגמה של פיקדון. אז המפקיד אמר, להווה היי פיקדון גבח, דנה למדבר נפיקנה. אני מפקיד אצלך את הפריט הזה, כי אני הולך כעת למדבר. ואמר לאיהו, השומר, הנפקד, הגיב, ענה למדבר נמי באינה למפק. אני גם מתכוון לצאת למדבר. במילים הבאות יש שאלה איך לגרוס, אז ברש"י נמצא את הגרסה הבאה. היא בית לאדרינו לך אתם, אם אתה רוצה שאני אחזיר לך את הפיקדון שמה, מדרנה לך, אז אני אחזיר שמה. עכשיו נשלים את ההסבר הזה דרך רש"י. איבית לדורי ניהלך עתה מדען הלך. והשמין התנה, התנה מלמד דאפגב דלא תנאי גמור הוא, דה איבית כמר. אם אתה רוצה, זה לא תנאי גמור שאני אשמור על הפיקדון על מנת שאחזיר לך במדבר. זה לא. אפילו אחי, כיוון דידע דאיהו נמי למדבר נפיק, מאחר שהמפקיד ידע שהשומר גם כן מתכוון לצאת למדבר, על כוחו יקבלם. וזה באמת החידוש. המשנה, בשוליים תחת הכותרת נושא, אתם רואים, חילקנו את העניינים במספרים רומאי אחד, המחייב את עצמו בתשלום. שתיים, המעלה ספק אם חייב בתשלום. המשנה, האומר לחברו, גזלתיך, הלוויתני, הפקדת אצלי, ואיני יודע אם החזרתי לך, אם לא החזרתי לך, חייב לשלם. מה שאנחנו רואים פה, שהיה ודאי חיוב בשלב מסוים, כי האדם אמר, אתה הלווית לי, אז אני הייתי, בוודאות הייתי חייב לך. רק מה, יש ספק אם החיוב הזה עדיין קיים, כי אולי החזרתי לך. אבל ממשיכה התנה, המשנה, אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך, אם הלוויתני, אם הפקדת אצלי, פטור מלשלם. בסיפה של המשנה לא היה שלב של חיוב בוודאות. ועכשיו אנחנו ממשיכים לסוגיה ידועה, טענות וטענות נגד ברי ושמה. איתמה, מנה לי בידך. הכוונה, אתה חייב לי כסף. יש כאן תובע, מלווה למשל. אתה חייב לי 100 שקלים. ולא אומר, איני יודע. רב הונה ורב יהודה, אמרי, חייב. הנתבע חייב לשלם. רב נחמן ורב יוחנן, אמרי, פטור. וכאן הגמור חוזרת על השיטות. רב הונה ורב יהודה, אמרי, חייב. למה? בריא ושמה בריא עדיף. אם יש אחד טוען טענת בריא והכנגדו טוען טענת שמה, הטוען טענת בריא, משהו ברור ובוודאות, הוא מנצח. רב נחמן ורב יוחנן אמרו פטור, למרות שהטענה הנגדי הוא שמה, הוא בכל זאת פטור מלשלם. למה? וכי ממונה בחזקת מראה, משאירים את הממון בחזקת בעליו. אז אם יש אדם שנתבע, הוא מוחזק על הממון שבידו, ולמרות שהוא עונה בטענה נגדי שנגדיר אותו כשמה, מין אירפול או ספק, לא טענה ודאית, בכל זאת לצד שלו קיים חזקת ממון, וזה מאפשר לו להמשיך להחזיק בממון, והוא פטור מלשלם. תנן, אבל אם אמר לו איני יודע אם הלוויתני, פטור. זה ציטוט מהמשנה שלנו, מהספר של המשנה. אם אדם אומר אני לא יודע אם הלוויתני, אז הוא פטור. היחידמי, חסר לנו רקע, עוד נתונים לגבי הספר של המשנה. אז הגמרא רוצה לברר על מה מדובר. אין למה דלא כתבה לי. בן אדם אומר, פונה, איך אומרים בלועזי, out of the blue, ככה, הוא בלי שתבעו ממנו. הוא אומר, אני לא יודע אם הלווית לי. אף אחד לא תבע ממנו. ועל זה אנחנו אומרים, טוב, פטור. רישנני דלא כתבה לי, מי חייב? ברישה, הבן אדם אמר, הלוויתני, אבל אני לא יודע אם החזרתי לך. כך הוא אומר לבד, בלי שתבעו ממנו. למה שיהיה חייב לשלם? אלא המשנה, מה מדובר במשנה? דכתבה לי. זאת אומרת, יש אחד שאומר גזלתני או הלוויתי לך, אתה חייב לי, והוא עונה איני יודע אם הלווית לי. נחזור על הנקודה העיקרי, דכתבה לי זה תנת בריא, והוא עונה אני לא יודע אם הלווית לי, זה שמה, וקטני סיפה פטור מלשלם. וזה קשה על רב הונא ורב יהודה שאמר חייב. לא, לעולם דלא כתבה לי. אז אם כן, למה ברישה חייב? מה קרה ברישה? בלי תביעה אדם אומר אני, אתה הלווית לי כסף, אבל אני לא יודע אם החזרתי לך. אז השאלה, למה אם אין תביעה, למה הוא חייב? הוא מסביר הגמרא, ורישה בבעל לצאת ידי שמיים. הוא רוצה להיות 100% נקי גם כלפי שמיה. וברשי כתוב, לצאת ידי שמיים, וכיוון דקה מודי, דוודאי גזלי, או ודאי קיבלתי ממך הלוואה, לא נפיק ידי שמיים, הוא לא יוצא חובתו כלפי שמיה עד דאביד השווה, עד שהוא מחזיר. אבל סיפה שכתוב שם פטור מלשלם, הועיל ולא גזלן ידע ולא נגזל ידע, לקה שום תנת בריא, לא צריך למיפק ידי שמיים. בסיפה שהכל הוא ברמה של שמע, אין צורך לצאת ידי שמיים. ממשיך הגמרא, איתמר נמי, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, האומר לך, רק נזכיר, וכתבנו את זה בין השורות כאן בגמרות המסומנות, רב יוחנן ליאל הוא פטר מעיקר הדין. יש אחד טוען בריא והשני עונה שמה, רבי יוחנן פטר, זה ראינו ליאל. וכאן אנחנו נשמע אמירה של רבי יוחנן, אומר לחברו מענה לי בידך, אבל לא אומר איני יודע, חייב. זה נוגד למה שרבי יוחנן אמר מקודם, והתשובה היא בבא לצאת ידי שמיים. מה שאנחנו אומרים חייב זה בבא לצאת ידי שמיים, אבל מעיקר הדין הוא פטור. המשנה, הגונב כלי מן העדר והחזירו ומת או נגנב, אותו פריט, אותו בהמה, מת או נגנב, חייב באחריותו עד שהגנב מודיע לבעלים שהוא החזיר, הוא עדיין נשאר אחראי. לא ידעו בעלים לא בגניבתו ולא בחזירתו, ומנו את הצון ושלמה אי, ונמצאו שהמניין הוא תואם למה שהיה מקודם, פטור. לגבי פירוש העניינים, המשנה, אנחנו נראה ריבוי דעות. ברשי חייב ואחריותו, הרישה שבמשנה דיבר על מי שגנב תלה והוא יחזיר את התלה, ואחר כך מת, חייב באחריותו. אומר רשי, ומכי גנבה ברגע שהוא גנב את התלה, קם לי ברשותי, ונחשב ברשותו של הגנב, והשווה דעבד לאו השווה היא עד שמודע לאו לבעלים, עד שיהיה לו הודעה מפורשת שהחזרתי מה שגנבתי. מפנה כעת לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו עם צורה שאנחנו מכנים הר געש, בגמרא עצמה את אפשר לראות גם מספור. ארבע דעות בעניין גנב שהחסיר הגניבה כדי שהגנב יהיה פטור מכל אחריות. האם יש צורך שהבעלים ידעו שהחזירו או מספיק שמנו את צונם ונמצא שלם? הדין תלוי אם ידעו הבעלים שנגנב או לא ידעו כלל. אנחנו גם הוספנו טבלה שמבליט את המצייר, מבליט את השיטות. אנחנו נראה בגמרא רב שמואל, רב יוחנן ורב חיסטה. וכעת נפנה לגמרא. אמר רב, לדעת, אם הגניבה הייתה לדעת הבעלים, כלומר הבעלים ידעו שנגנב, צריך דעת, היינו שהגנב צריך להודיע לבעלים, וזה נקרא השבה מעליותה, שלא לדעת. אבל אם הבעלים לא ידעו על הגניבה, מניין פותר. המניין שהבעלים ימנו את ראשי צאן ויגלו שזה המניין שצריך להיות, זה פותר. הגנב יהיה פטור מכל אחריות אחר כך. וכי קטני במשנה כתוב, אומנו את הצון ואי שלמה, ועקב כך הגנב פטור. הסיפה, מה זה הסיפה? אנחנו גם בין השורות במשנה עצמה כתבנו סיפה בקטע שכתוב לא ידעו. אז אנחנו נמשיך בגמרא. ושמואל אמר, בין לדעת בין שלא לדעת, מניין פותר. וכי קטני אומנו והיא שלמה פטור, כולה, זה שייך על כל המשנה, גם הרישה שהבעלים ידעו מהגניבה, וגם הסיפה שלא ידעו. מספיק שהבעלים מונים, מוצאים מניין שלם, הגנב פטור מכל אחריות. לפני שנתקדם, נסתכל ברש"י, קודם על שיטת רב, לדעת צריך דעת. אם יקיעו הבעלים שנגנב מהם תלה, צריך שיודעם, כשיחסירנה, והיא לא הודה לאו, אף אגב דמנו את הסון והיא שלמה, כלומר מניין שלם, עדיין חייב באחריותה. דכיוון דידע, הבי עלי גזילה גמורה, ובעינן השווה מעליותה. שלא לדעת, ממשיך רש"י, לא הקיעו בעלים קודם חזרה, שתאי צונם חסרה כלום, ולאחר חזרה מנו את הצון והיא שלמה, פותר מניין. ובהמשך, רש"י נמדלה קצת, ושמואל אמר, בין לדעת בין שלא לדעת, מניין פותר, וכי קטני מנו את הצון כולה, זה שייך לכל המשנה, בין ידעו, בין שלא ידעו. כעת נחזור למשנה. רבי יוחנן אמר, לדעת, אם הגניבה הייתה לדעת הבעלים, הם ידעו מהגניבה, מניין פותר. שלא לדעת, אפילו מניין נמי לא צריך. וכי קטני אומנו את הצון והיא שלמה, הרשע. מה זה הרשע? על המקרה שהגניבה הייתה לדעת. רב חיסט אמר, וכאן שיטה שצריך להתבונן בה, אולי אפילו נגיד מרים גבה. מה אומר רב חיסט? רב חיסט אמר, לדעת מניין פותר, שלא לדעת צריך דעת. כלומר, שיטה יחידני, שאם הגניבה הייתה שלא לדעת, שעד עכשיו השיטות שראינו הם היו די יותר מקילים במקרה שלא לדעת. לפי רב חיסטה, שלא לדעת צריך דעת, צריכים להודיע את הבעלים על, 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 על כך שהחזרת. הגנב צריך להודיע לבעלים. וכי קטני אומנו את הצון והיא שלמה, זה פותר את הגנב מהחיות, הרשע, זה שייך למקרה שהגניבה הייתה לדעת. כפי שאמרנו, השיטה הזאת היא קצת, כאילו, הייתי אומר, מפתיע. מקרא רשי, ורב חיסטה אמר לדעת מניין פותר, כי ביחס לאפשרות השנייה, דהיינו צריך להודיע, מניין הוא יותר מקיל, יותר לא דורש. אז אם הגניבה הייתה לדעת, מניין פותר שלא לדעת, צריך להודיעו. אם לא הודיעו, אף אגב דמנו חייב. ומנו את הצון, שזה מספיק לפתור את הגנב מהמשך החיות, הרשע. והכי משמעניתים, חייב והחיות. בין מנו, בין לא מנו. אי מתי? בזמן שלא ידעו בעלים בחזרתו ובגניבתו. ואם מנו, הנח דרשע מקרה של ידעו את הצון לאחר חזרה, אני קורא עוד פעם, ואם מנו הנח דרשע את הצון לאחר חזרה, פטור. אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבה, אנחנו גם ממשיכים לעמוד ב', מי תמה דרב חיסטה, מה הסביר? הגמרא עונה, הועיל ואנקטה נגרי ברייטה, ורשי מסביר מי תיימה דרב חיסטה בשלמתם לכולו ניחה דעדיף להו לדעת משלו לדעת. כפי שאנחנו הסברנו שיותר יש יותר דרישה מצד החיוב על הגנב במקרה שהגניבה הייתה לדעת ממקרה שלו לדעת, כי ראינו עד עכשיו ש לא כולל רב חיסטה, שאם זה היה גניבה שלא לדעת, מניין פותר, ואנחנו ראינו שרבי יוחנן אמר שאם זה היה שלא לדעת, אפילו מניין לא צריך. אז לכל השיטות אמרנו שלדעת הוא עדיף, יותר דורש משלא לדעת. ועוד, מתניתי ניחה לתרוץ סיכבתי ותווי, גם להסביר את המשנה לפי השיטות האחרות היה יותר נוח. אז מה עומד מאחורי שיטת רב חיסטה? ממשיך רשי, הועיל ואנקטה נגרי ברייטה. למדה הבהמה שהוציאו אותה מהעדר שגנבו אותה, למדה לצאת חוץ, ומעט צריכה שימור יפה, וכיוון דלא ידעו בעלים, לא מזדרי בה. אבל לדעת, אם הגניבה הייתה לדעת הבעלים, מניין פותר, שהרי הכירו שנגניבה והחזירה, ומעכשיו יזהרו בה הבעלים, אוטומט יהיו יותר זהירים, כי זה היה לדעת. לכן אין צורך לגנב להודיע לבעלים במקרה כזה שהם יחזירו. וזה מסביר למה לדעת מניין פותר, שלא לדעת צריכים להודיע לבעלים כדי לעורר אותם לשמירה יתרה, בגלל נקטה נגרי ברייטה. היא למדה נגרי זה פסיעות, ברייטה החוצה. הגמרא שואלת, ומי אמר רבה אחי שמה לדעת מניין פותר? הרי רבה הוא זה שנתן הסבר לרב חיסטה, ואני חושב שכשזה קורה הרבה פעמים יוצאים מהנחה שאם אתה נותן הסבר לשיטה מסוימת אתה גם מסכים עם זה. אז לכן גם שואלת, האם רבה אמר כך שלדעת מניין פותר? ואמר רבה, היי מן דחזיה לחברי דאגבה אימרה מעדרי דידי. אם אתה רואה שמישהו מנסה להגביה כבש מהעדר שלך, ורמה בי קלה ושדיה, והבעל העדר זרק רגב אדמה כדי להבריח את הגנב, ולא ידע אי אדרי, אי לא אדרי, והבעלים לא יודעים אם הגנב החזיר את התלה, את הכבש או לא, הוא מת או נגנב, והשה מת, הכבש מת או נגנב, חייב באחריותו. הגנב חייב באחריות הגנב זה ש ניסה להגביה אותו בתחילה. מי לאו אף אגב דמני, מה שרבה קובע פה שיש אחריות, זה אף על פי שהבעלים מנו ומנו ומצאו מניין שלם. אז מה זה מלמד? שלדעת צריך דעת, וזה לא כמו שרבה הסביר מקודם, שאם היה דעת מספיק המניין הגמרא דוחה. לא, דלא מני, מה שכתוב פה חייב באחריותו, זה בגלל שהבעלים לא מנו את את העדר, את ראשי צון בעדרו. שאלה, ומי אמר רב אחי שצריך דעת או מניין? ואמר רב, החזירו לעדר שבמדבר, יצא. למרות שאין כאן דעת, אין כאן מניין, אמר רב חנן בר אבא, מודה רב, מה שרב אמר פה, שזה מספיק שהגנב החזיר אותו לעדר, ברקועתה. מה זה ברקועתה? זה שה שבולט וניכר חסרונו וחזרתו. רשי כותב ברק אותה שהתלה ניכר הוא כשנגנב, וניכר הוא לרועה במדבר כשנתפסף על צונו, ואפילו לא מנע. זה מקרה, נקרא לזה יוצא דופן, אבל באופן כללי רב כן צריך או דעת או מניין, כמו שלמדנו מקודם. הגמרא שואלת, למה כתנאי? האם נאמר שהמחלוקת בדעות שראינו, שורב, שמואל, היא בעצם מחלוקת תנאים? תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כשאלה ארוכה, בערך שש שורות, שש שבע שורות, ובהמשך אנחנו נראה משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו ניסיונות להסביר מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שתקף נראה. הניסיון הראשון הוא כמו שאמרנו, המחלוקת ביניהם הוא תואם למחלוקת המוראים שראינו. ממשיך הגמרא, למה כתנאי? הגונב תלה מן העדר וסלע מן הכיס, סלע זה מטבע מן הכיס, למקום שגנב יחזיר, דברי רבי ישמעאל. אין כאן התייחסות למניין או דעת, רק תחזיר למקום שממנו גנבת. רבי עקיבא אומר, צריך דעת בעלים. כאן מניחים נקודת הנחה, סברו דכולי עלמא אית להוד רבי יצחק, זה שכולם מסכימים עם דברי רבי יצחק. גם רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה. זה אומר לנו שהבעלים יודעים בגניבתו שהם מנו ומצאו חסר, ולאחר חזרה מנו והיא שלמה. כך אומר רשי, איתלו דרבי יצחק, והבעלים יודעים בגניבתו שמנו והיא חסרה, ולאחר חזרה מנו והיא שלמה. מי לאו בסלע לדעת, הדוגמה שבמקור התנאי שראינו עכשיו דיבר על סלע, הגונב סלע מן הכיס, מה מדובר? בסלע לדעת, שהבעלים ידעו מחיסרון הסלע מן הכיס, כפי שאמרנו מקודם שכולם מסכימים עם דברי רבי יצחק. זה אומר שהבעלים ידעו מהגניבה. אז על מה חולקים רבי שמעון ורבי עקיבא? ובפלוקתא דרב ושמואל, ש רבי עקיבא שאומר לדעת צריך דעת. רבי עקיבא אמר צריך דעת בעלים, ואנחנו מדברים פה על הגניבה של הסלע לדעת, אז לדעת צריך דעת, זה תואם לשיטת רב. רבי ישמעאל שאמר לא צריך, זה תואם לשיטת שמואל שאמר לדעת מניין פותר, וזה תוצאה מדברי רבי יצחק שאדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה, אז הוא מנה ומצא שלם, כי לדעת מניין פותר, זה תואם לשיטת שמואל. אז אנחנו ראינו כאן שהמחלוקת התנאים מקביל למחלוקת רב ושמואל. הגמרא דוחה, וזה כאן הניסיון נוסף להסביר מחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא, אבל קודם כל בתלה שלא לדעת. המקרה כאן מדובר על גניבה, אבל לא היה דעת הבעלים. אז אם כן, במה חולקים רבי שמעון ורבי עקיבא? ובפלוקתא דרב חיסטא ורבי יוחנן. מה אמר רב חיסטא בעניין שלא לדעת? הוא אמר צריך דעת. זה מה שרבי עקיבא אומר, שצריך דעת בעלים. ורבי ישמעאל שלא צריך דעת, הוא תואם לדברי רבי יוחנן שאמר אפילו מניין לא באי, מספיק שאתה מחזיר אותו. אמר רב זביד משמי דרבה, אנחנו במילים הבאות, שני מילים גורסים כמו רשי, בגונב מרשות בעלים. כלומר הדוגמאות, המקרים שתיארנו אותם עד עכשיו בגניבה מרשות בעלים, כולי אלמה לא פליגי כדרב חיסטא. אין מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא במקרה כזה שנגנב מרשות הבעלים, כי רבי ישמעאל ורבי עקיבא יסכימו לדברי רב חיסטא, שמה? שלא לדעת צריך דעת. אז במה כן חוקים? והכה הכוונה למחלוקת רבי שמעון ורבי עקיבא, בשומר שגנב מרשותו שהחזיר למקום שגנב כמפליגי. אנחנו מדברים פה על בהמה שנמצרה לשומר, והשומר עצמו גנב, לקח את הבהמה לעצמו ואחר כך החזיר אותו למקום שגנב, בזה כמפליגי. דהיינו רבי עקיבא ורבי ישמעאל חוקים במקרה כזה, שומר שגנב. וגם נוסיף שכולי עלמא התלהו דרב חיסטא, דמה שלא מידה צריך דעת. רבי עקיבא סבר קלטה לא שמירתו. רבי עקיבא דיבר על הצורך דעת בעלים, דהיינו השומר צריך להודיע לבעלים. למה השומר צריך להודיע לבעלים? כי ברגע שהשומר לקח את התלה לעצמו, קלטה, כלומר נגמרה לו תפקיד כשומר ונהיה גנב. ומה הדין? אז לפי רבי עקיבא, כשמדובר פה בגניבה של גניבה של השומר, היה בוודאי שלא מידת הבעלים. אז מה הפתרון או מה פותר את השומר? אם השומר יודיע לבעלים, זה דעתו של רבי עקיבא. רבי שמעון סבר לא קלטה לא שמירתו, הוא עדיין נחשב שומר ומספיק בדעת שלו שהוא החזיר, הוא לא צריך לערב את הבעלים. למה מניין פותר תנאי היא? האם נוכל לומר שהכוח למניין לפתור הוא מחלוקת תנאים? תתניה, בוא נגיד, רק נקדים ונאמר שראינו מונה מניין פותר, ראינו במשנה, אבל האם זה בעצם שנוי כמחלוקת תנאים? אז זה כמו כל מקום בשס, כמעט כל מקום שרואים למה זה דבר שלא יחזיק מעמד, זה יידחה. אבל לבינתיים, האם נוכל לומר שמניין פותר הוא מחלוקת תנאים? דתניא, הגוזל את חברו והבליע לו בחשבון, אותו גזלן החזיר את סכום הגזלה בכך שהוא שילם עבור איזושהי מקח מאותו נגזה, ושילם יותר כסף משווי המקח. רשי, והביא לו בחשבון, לאחר זמן לקח עמנו מקח, וכשנתן לו דמים, כשהגזלן שילם עבור אותו קנייה, הוסיף עליהם מאות הגזלה והביא בחשבון, שהבוש לומר, הרי גזלתיפה. יצא. זה מספיק שהוא החזיר את הכסף בצורה כזאת. זה לפי אחד משתי הדעות הבאות, תני חדה יצא, ותני אידך לא יצא. סברוה וכולי אלמה ידלו דרבי יצחק, ששני התנאים האלו, התני חדה ותני אידך, שניהם מסכימים עם רבי יצחק, אמר אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. אתם רואים פה שורה, סדרה של מעוינים, ובשוליים כתבנו ניסיונות להסביר במה חולקים שתי הברייתות. יהיה מעוין מקווקו, שניים כאלו בהמשך, הם דרכי הסבר לברייתות שאינם מעמידים שתי הברייתות כחולקים. עוד מעט נראה. אבל שלב ראשון, הגמרא אומרת, מי לאו בה כמפלגי? המחלוקת בין שתי הברייתות היא כך, דמאן דאמר יצא, סבר, מניין פותר. כי מאחר שמענו שכולם מקבלים את דברי רבי יצחק, הנגזל, מאחר שהוא ממשמש בכיסו בכל שעה ושעה, הוא ימצא את תוספת הכסף וישייך את זה לכסף שנגזל ממנו, וזה אומר שהגזלן יצא ידי חובתו בזה שהוא הבליע בחשבון, והתנא קמא, התנא הראשון, תנא חנה, יצא כי מניין פותר, כי הוא ממשמש בכיסו בכל שעה ויגלה את תוספת הכסף. רשי כותב, אדם עשוי למשמש ולמנות כמה בכיסו, וזה מיד מנה אחריו ונמצא יותר מדמי המקח, והכיר שהחזיר לו גזלתו. וממשיכים בגמרא, ומן ימר לא יצא, סבר מניין אינו פותר, אלא הגזלן צריך להודיע לבעלים שהוא החזיר את הכסף. אמרי, הגמרא דוחה ואומרת, אי סבירה לן כרבי יצחק, אם היינו מקבלים את דינו או את גישתו של רבי יצחק, כולי אמה לא פליגי דמניין פותר, כולם היו מסכימים לכך, אלא בידי רבי יצחק המפליגי, המחלוקת בין השתי הברייתות האלו, תניחה ליצא, תניידס לא יצא, זה אם נקבל את דברי רבי יצחק. מו אית לי דרבי יצחק, התני ראשון שבהבלעת תוספת הכסף בחשבון, בכך הגזלן יוצא, כי הוא מקבל את עמדת רבי יצחק שאדם עשוי ומשמש בכיסו בכל שעה, והוא יגלה המניין, תהיינו כמות כסף יותר משווי המקח, וידע שהגזלן החזיר הגזלה. ומו הברייתא השנייה לת לדרבי יצחק, ולכן אין מניין כי הוא לא ממשמש בכיסו. ויבייתמה דקולי אלמה אית להוד רבי צחק ולא קשיא. והנה גישה להסביר את הברייתות שהם אינם חולקים זה על זה, אלא שני נסיבות שונות. ולא קשיא, הדמני ורמה לי בכיסא, וכאן שייך דברי רבי יצחק שכל שעה ושעה אדם ממשמש בכיסו, והדמני ורמה לידי, והברייתא שאומר לא יצא, מדובר על מקרה שהוא הוא מנה ושם אותו בידו, ואחר כך זרק את הכסף לתיבה, ושמה הוא לא מנה אותם. ואנחנו נסתכל ביחד ברש"י, רק נשים לב שסדר דיבור המתחיל ברש"י הם הפוך מהאמירות בגמרא. אז לכן יש לנו גם סימונים, שתי, בברייתא הראשונה, דמני ורמה עלי בכיסא, נחפש רש"י עם שתי כוכביות, ונקרא רש"י שם, והא דקתני יצא, דמני גזלן ורמה לכיסא דנגזל, וכיוון דאיתלן דרבי יצחק שמה שאדם ממשמש בכיסו בכל שעה ושעה מניין פוטר, יהיה מניין על כספים כאלו שאיפה שמונחים בכיסו. לפני כן רש"י יש לנו משולש קטן, והא דקתני לא יצא, דמני גזלן ורמה לידי דנגזל, הלכך איקה למימד שליחו זה לתיבתו ולא מנן. יש הבדל אם הגזלן ישים את הכסף ישירות לכיס הנגזל, או הגזלן שם את הכסף בידו של הנגזל. אם הוא שם אותו בידו של הנגזל, הנגזל הוא ישליך את הכסף לתיבה ולא לכיסו, ומילא אין מניין, כי רק מה שמונח בכיסו, כפי שאומר רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. ממשיך הגמרא, ואי בעת אימה אילי ואילי דמני ורמה בכיסא, ששני הברייתות מתייחסים למקרה כזה שהגזלן שם את התוספת הכסף עם התוספת בכיסו של הנגזר. הא דאית ליה זוזי אחריני בכיסא. רק אני אציין שסביב התשובה הזאת יש חילוקי דעות במפרשים. אנחנו נאמץ את גישתו של רש"י. אית ליה זוזי אחריני בכיסא, אומר רש"י, ולא ידע כמה. אז אם הוא לא ידע כמה כסף, כמה מטבעות היו בכיס מקודם, אז לא יועיל המניין שיעשה אחר כך. הוא לא יודע אם המקח שהוא ביצע עכשיו כולל תוספת מטבעות, כן או לא, כי היו כספים מטבעות אחרות שם בכיס מקודם. הא דלת ליה זוזי אחריני בכיסא, זה התני חדה יצא, הכיס היה ריק, ועכשיו שהוא ישים בכיס את דמי המקח עם האבלה עם התוספת, אז הוא ידע שדרך המניין הוא ידע שהוחזר לו הכספים, ולכן יצא, הגנב יצא ידי חובתו. המשנה, לפני שניכנס לתוכן המשנה, לפני לשאלה, תחת הכותרת נושא, שם כתבנו, אין לקנות מאנשים החשודים לקחת מבעל הבית, כגון רואים ושומרים. כשאנחנו אומרים החשודים לקחת מבעל הבית, כוונה לגנוב מבעל הבית, לא לקחת שלא ברשות הכוונה. אז מי הם האנשים שכאלו? כגון רואים ושומרים, אלא אם כן חסונם של הדברים ניכר, ואז אין יכולים להתחמק. ואז אם בכל זאת מוכרים, סימן שזה שלהם. המשנה: אין לוקחים מן הרועים צמר וחלב, בדיים. ושוב פעם נסביר, זה מחשש שגנבו מצונו שבעל הבית שמסו להם, אז לא קונים מהם צמר וחלב ובדיים, ולא משומרי פירות, עצים ופירות, אבל לוקחים מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשטן בגליל ועגלים בשרון, וכולן שאמרו להתמין, כל אחד מאלו שאמרו, אני למשל אישה שאומרת אני מוכרת לך דברים כאלו, אבל תתחבא, זה מאוד מחשיד, אז לכן אומרת המשנה אסור. אני קורא עוד פעם: וכולן שאמרו להתמין אסור, ולוקחים ביצים ותרנגולים מכל מקום. תנו רבנן: אין לוקחים מן הרועים לא עיזים ולא גדיים ולא גיזים, גיזי צמר, ולא תלושים של צמר, אבל לוקחים מהם תפורים, זאת אומרת בגדים תפורים, בפני שהם שלהם. אם רואים רועה, לא הייתי קונה ממנו צמר, אבל אותו רואה שמוכר בגדים מוכנים, תפורים, ניתן לקנות הם. אפילו אם הם גנבו את חומרי גלם, הרואה קנה את, את הבגד בשינוי מעשה. אז לכן ניתן ללקוח לקנות מהם בגדים מוכנים. ולוקחים מהם חלב וגבינה במדבר, ולא ביישוב. אם מדובר במדבר, אין ציפייה מצד בעל הבית לקבל מהרועה חלב או גבינה, אבל לא קונים מהם ביישוב, כי שם הבעל הבית מצפה לקבל את החלב והגבינה. ולוקחים מהם 4 ו-5 צאן, 4 ו-5 גיזים. יהיה התייחסות למספרים האלו בגמרא. 4 ו-5 צאן, אומר רש"י, שחסונן ניכר בעידר, ואין יכול לשמד ולומר זאב טרפה. הנה 4 ו-5 זה הרבה. אז אם הרועה לא היה מעיז לגנוב אותם, זה כי מניין כזה, מספר כזה ניכר, חסונה ניכר לבעלים. אז אם כבר מוכרים 4 ו-5, סימן שהם עושים את זה ברשות. אם שמתם לב, כתבנו בין השורות ד' וצון רישה, וכעת סיפה, אבל לא שתי צון ולא שתי גיזים. יש כאן שאלה המתבקשת, מה לגבי המספר, נגיד 3, רואים 4 ו-5 כן, אבל 3 לא, וכאן אומרים מה לא, לא 2 אבל 3 כן, זה יהיה מטופל בגמרא. אני קורא עוד פעם: אבל לא שתי צון ולא שתי גיזים. רבי יהודה אומר: ביתות לוקחין מהן, מדבריות אין לוקחין מהן. ביתות, לשון בית, הם נמצאים בקרבת מקום בעל הבית עצמו. אומר רש"י: ביתות לוקחין מהן, שרי בעל הבית יודע מניינם. אבל אם מדובר ב עדרים שרועים במדבר, בעל הבית לא מעודכן, לא יודע בדיוק כמה יש, לכן דווקא כאלו לא לוקחים מהם, מהרועים. כללו של דבר, כל שהרועה מוכר ובעל הבית מרגיש בו, לוקחים מהם. אין מרגיש בו, אין לוקחים מהם. אמרנו, לוקחים מהן דלת והי, ארבע וחמישה צון, ארבע וחמישה גזין. השתה, יש לומר, ארבעה זבנינן, שזה פחות, זה יותר סיכוי שהוא לא מוכר, אבל מותר, ארבע, חמישה מבעיה, מה, יש צורך לתנא ללמד שמותר לקנות חמישה? זה עוד יותר פשוט, הוא יותר ניכר. אמר רב חיסדא, ארבעה מתוך חמישה. זה הכוונה של, של, של התנא. ארבע וחמישה, שאם יש עדר קטן, שיש בו חמישה פריטים, אפשר לקנות ארבע, כי זה חיסרון מאוד ניכר. ולכן מותר. כך אומר רש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, ארבעה, ארבע מתוך חמש, אם לא היה לו בעדר חמש צאן, הוא מוכר מהן ארבע, מותר לקח. דקולי אי לא גניב מדבר מועט, גנב לא היה מעיז לגנוב מעדר קטן כזה כמות גדולה כזאת. אז לכן אם הוא מוכר ארבע מתוך עדר של חמש, מותר לקנות ממנו. ואיקה דיאמי, ממשיך הגמרא, אמר רב חיסדא, ארבע מעדר קטן וחמש מעדר גדול. הגופה קשה, שהגמרא שואלת שהברייתא שקראנו הוא סותר, יש סתירה פנימית, והסתירה הוא דרך הדיוק, ואנחנו רמזנו, הקדמנו את זה מקודם בעניין המספר 3. אז שואלת הגמרא, הגופה קשיא, אמרי, אתה אומר מצד אחד 4 ו-5 צאן, 4 ו-5 גזין, 4 ו-5 אין, זה מותר, אבל 3? לא. אימא סיפה, אבל לא 2 צאן, 3 זבנינן יהיה מותר. אז מה לגבי 3 צאן? לא קשיא. הבבריתא, הבבריאתא, בריאים. בכחישתה, אם מדובר בפסים בריאים, אז גם בשלוש ניכר החיסרון מהעדר אם מדובר בשלוש. אבל אם הם כחושים, אנחנו אומרים שרק ארבע וחמש ולא פחות, כלומר שלוש לא, כי אם מדובר בכחושים לא ניכר חסרונם של שלושה ראשי צאן. רבי יהודה אומר, ביתות לוקחים מהן, מדבריות אין לוקחים מהן וכו'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, בירור דברי רבי יהודה שאמר ביתות לוקחים, מדבריות אין לוקחים, האם זה להקל או להחמיר על דברי התנא קמא. כעת בגמרא שלנו, ש"ס עוזר, רואים שהשורות הבאות, שש שורות הבאות, מסומנות כשאלה ארוכה. וכפי שאמרנו כאן בנושא, איבעיה להו, רבי יהודה, ארישה קאי ולחומרה, ודילמה אסיפה קאי ולכולה. הגמרא מפרטת. הרשע קאי ולחומרה, איך זה יצא? דאמר, התנא קמא אמר, לוקחים מהן ארבעה וחמישה צאן. ותשימו לב, כתבנו פה רשע, זה תואם לרשע שכתבנו למעלה בתוך הברייתא. התנא קמא דיבר על קנייה של ארבעה וחמישה צאן. ובא רב יהודה, הנימיני, ביתות, אבל מדבריות, אפילו ארבע וחמישה לא, מאחר שמדובר במדבריות, הבעלים לא מכירים את המניין, הם לא, איך אומרים היום, אומרים לא בעניינים, אז לכן לא קונים, רואים אפילו ארבע וחמישה. אז יוצא שרבי יהודה מחמיר על דברי התנא קמא, כי התנא קמא אמר לוקחים תמיד ארבע וחמישה מותר, גם אם מדובר במדבריות, בא רבילה ומגביל רק ביתות אבל לא מדבריות. או דילמה, הסיפה קאי ולכולם יוצא שרבי יהודה מקל דאמר התנא קמא אמר בסיפא אבל לא שתי צאן ולא שתי גיזין. במילים אחרות, תמיד אסור לקנות שתיים. אני מילי, ובא רבי יהודה ואומר, מתי האיסור על שתיים? מדבריות, זה לא לוקחים, אבל ביתות, שתיים נמי לוקחים. אז ביחס לתנא קמא רבי יהודה הוא מקיל. אז אנחנו שואלים, האם רבי יהודה בא להחמיר או להקל? תשמע וניתן תשובה. דתניא, רבי יהודה אומר, לוקחים ביתות מהן, ואין לוקחים מהן מדבריות. ובכל מקום לוקחים מהם ארבע וחמישה צאן. ממשיך הגמרא לקי"ט עמוד א'. מדאמר בכל מקום, מה זה בכל מקום? בכל מקום קונים ארבע וחמישה. מה הצענו מקודם ביחס לארבע וחמישה? הצענו בשאלה, אולי רבי יהודה שייך על הרשע שהוזכר ארבע וחמישה, והתנא קמא התיר ארבע וחמישה, ובא רבי יהודה אולי ואומר זה רק ביתות, אבל מדבר לא ארבע וחמישה. וכאן אנחנו רואים ש... וזה היה בשלב השאלה, זאת אומרת לא היה לנו ברור מה עמדת רבי יהודה, אבל כאן בברייתא שיש התייחסות מצד רבי יהודה לארבע וחמישה, והוא אומר בכל מקום לוקחים ארבע וחמישה, אז זה מראה שגם אם מדובר במדבריות לוקחים, מותר לקחת ארבע וחמישה. אז מזה שהוא אומר ככה, בכל מקום מותר ארבע וחמישה, שמע מינה הסיפה קאי הוא לכולה, שרבי יהודה בעצם בברייתא שהוא אמר את דברו, הוא אמר דברו על הסיפה, וכפי שהסברנו מקודם שאם הוא אומר את דברו על הסיפה, זה מראה שהוא בא להקל ולכולה שמע מינה. עד כאן שיעורנו להיום.